מהר"ל אמרנו פעם קודמת, התחיל בפרקים י"ד ו-ט"ו, לתאר את הצד המצרי שמובל על ידי פרעה כשיטה אידיאולוגית סדורה, מדויקת, שמזהה את משיען של ישראל עוד הרבה לפני שמופיע בכלל המציאות. ואט אט הזיהוי של פרעה הזה הולך ומתפשט, גם המסתגננים מזהים שיש משיען של ישראל, יודעים להגיד שהיום הוא נולד וכו'. בפרק ט"ו הערנו את שיטת העבודה המצרית, את שיטת הפעולה. איך עכשיו נפטרים מהאומה הישראלית, איך נפטרים מושיען של ישראל, איך נפטרים מההתרוממות הרוחנית המגמתית הזאת של המציאות. כתגובת נגד לדבר הזה, אז זה עובר את התורה לצד השני, וזה מחולק גם בפרקים בין פרק א' לפרק ב', זאת אומרת לא בפרקים של המהר"ל, אלא בפרקים המופיעים בחומש, אז זה גם פה מדויק בין פרק א' לפרק ב'. שבפרק ב' בעצם אנחנו עוברים לעסוק בהופעת משיען של ישראל, ככה מתחיל הפרק, והילך איש מבית לוי, וכתוצאה מזה נולד הילד משיען של ישראל. והמהר"ל יעסוק פה עכשיו באריכות רבה מאוד משה רבנו, כי כדי להבין כנראה את עניין גאולתן של ישראל, אז צריך להבין את משיען של ישראל. משיען של ישראל הוא הופיע במיוחד במציאות, הוא מחכה לזה, העולם מחכה לו. שהקדוש ברוך הוא חיוון במיוחד שיהיה איזה מישהו כזה שיוכל להיות משיען של ישראל, שיוכל להוציא אותם ולהופיע את יציאת מצרים. וזה חוזר לפרקים הראשונים, אמרנו יציאת מצרים, יסוד היסודות שורש האמונה. אז צריך להיות מישהו שיכול לחולל את יציאת מצרים בתוך המציאות. אז יש מישהו כזה, יש נשמה כזאת שמחכה אי שם לרגע הזה שיופיע והיא תוכל להושיע את האומה הישראלית. אז מפרק ט"ז בעצם זה הנושא שלנו, הופעתו של משה רבנו. אנחנו נלמד בעצם על מי זה משה רבנו, איך הוא מופיע במציאות, ובתוך כך לאט לאט נוכל להבין למה האיש הזה, המיוחד הזה, הוא זה שמושיע את ישראל, ומה ישועתם של ישראל לאור הכוחות שלו. למהר"ל חילק את הפרקים בצורה כזאת שפרק ט"ז זה בעצם ההכנה ללידת משה. בסדר, הוא אמנם מסתיים במילים ותלד בן, אבל בפועל העיסוק בלידה זה רק בפרק י"ז. בסוף פרק דזיין שכתוב אתר האישה תלד בן, זה רק מאמרה משמש בזה לדברי חזל של הקשת אורתה ללדתה, אבל העיסוק זה עדיין ההיריון. זאת אומרת פרק דזיין מתחיל מהחתונה של הוריו, שזה לפי חזל הליקוחין השניים, ולדתו, הריונו של משה, בלי לדתו. זאת אומרת פרק דזיין בעצם לפי הסידור הזה של המהר"ל, זה הכנה לקראת לידתו של משה. בפרק י"ז זה כבר לידתו, ותראה אותו, אפשר כבר עכשיו, הוא יצא מהבטן, אפשר לראות אותו, עד עכשיו ידענו שהוא קיים, אבל עכשיו גם רואים אותו, רואים אותו, האמא רואה אותו ותראה כתוב הוא, ואחר כך גם אחותו יוצבת מרחוק לראות מה יהיה לו, ואחרי זה גם בת פרעה ותפתח ותראה את הילד. זאת אומרת עכשיו רואים אותו. פרק י"ז זה עדיין תינוק קטן מאוד, עד גיל 3 חודשים, הוא עדיין לא דמות עצמאית שפעילה ועושה, הוא הכל נפעל בתוך המציאות, אבל זה כבר הופעתו בעולם. לכן שוב המהר"ל בדרכו המיוחדת, הוא חתך פסוק באמצע, כי הפסוק אומר, ותר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב ותשכנו 3 ירחים, והמהר"ל חתך את הפסוק הזה באמצע, והמהר"ל רגע שים לב, יש פה שלבים בהופעת משיען של ישראל, קודם כל המציאות מתכוננת אליו, עוד לא פוגשת אותו בכלל, בכלל מתכוננת עליו, זה מה שאני אנסה לפגוש פרק ט"ז, את ההכנות לקראת הלידה. אחר כך המציאות פוגשת אותו כשהוא תינוק, רק המציאות שלו בעולם כבר משפיעה מסביבה, ותראה אותו כי טוב הוא, לא עושה שום דבר מצד הפעילות, אבל עצם המציאות שהוא קיים בעולם כבר כל המציאות משתנה. ואחרי זה המהר"ל ימשיך עם זה, זה כבר לא ראינו זה השבוע, נראה את השבוע הבא. פרק י"ח והוא גדל, נכון? זה ויגדל הילד, ככה מתחיל פרק י"ח. ויגדל הילד ותביאו אל בת פרעה, ושם הוא הולך וגדל בבית פרעה. יעסוק המהר"ל פרק י"ח בהבנה הזאת, למה משה רבנו גדל דווקא בבית פרעה. בפרק י"ט זה עוד שלב, זה כבר יציאה, גם פה תשימו לשבוע הבא, כבר נקדים ונאמר, המהר"ל חותך, אומנם הפעם הוא לא חותך פסוק, אבל חותך מקרים. זאת אומרת, יש שתי יציאות יצא משה רבנו כידוע, ביציאה הראשונה הוא הרג את המצרי, ביציאה השנייה הוא נפגש את דתן ואבירם. המהר"ל מפריד ביניהם, בין פרק י"ח לפרק י"ט, הוא רואה, מבחינת המהר"ל פרק י"ט משהו מתרחש אחר. אז בפרק י"ח זה הגדילה שלו, ובפרק י"ט זה היציאה שלו. בסדר, היציאה שלו ממש, זה היציאה לדתן ואבירם, אבל זה מתגלגל את כל היציאה ממצרים. תוך כדי פרק י"ט, המהר"ל לא חילק את זה, אלא היציאתו לדתן ואבירם מוליכה בעצם ליציאתו ממצרים, וזה כל הפגישה שלו שם על הבאר עם בנות יתרו, כל זה כלול פרק י"ט. ואחרי זה פרק כ', שזה בעצם הפרק האחרון שמסיים את המהלך הזה של 5 הפרקים, זה משה מתחיל לפעול, ויעקב משה ויושיען, כן, איך משה מושיע, ומתוך כך הוא מתחתן. ופרק א' יהיה הפרק האחרון, בעצם הוא כבר יהיה קצת נושא חדש, אבל הוא יהיה הפרק האחרון המקביל לפרק ב' בתנ"ך, בסדר? זה כבר לא יהיה קשור למשה רבנו, זה יחזור לעם ישראל, בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה. נדמה לי שמצד המהלך המהרלי, בפרק 1 ו-20 כבר יהיה התחלה של משהו חדש קצת.
מה? משה או אצל יתרו.
כן, אז זה כבר התחלה של מעמד הסנה. זה כבר כאילו... כן, אז זה עוד... זה עכשיו הופעת השם אל משה. זה כבר יהיה עוד שלב במציאות. כן. אבל נדמה לי שבעצם המהרל פה, למרות שפרק... זאת אומרת, אתם רואים שזה ערכו דברים. פרק א' בחומש היה פרקים י' ד' ת' במהרל. פרק ב' בחומש יימשך עכשיו עד פרק כ' א' במהרל, שזה הרבה יותר ערכו דברים. אבל נדמה לי שפרק כ' א' הוא קצת כבר פתיחה לסוגיה הבאה. ולכן העיקר העיסוק במשה זה חמישה פרקים, ההכנה לקראת לידתו, בסדר? הלידה עצמה, זאת אומרת הופעת משה, אחר כך גדילתו, אחר כך יציאתו, ואחר כך הישועה הפרטית, בה הוא מושיע את בנות יתרו, וכסף זה גם מתחתן עם סיפורה.
אבל המערד יש לו דרך אחרת מריאל דרך אחרי משה? ושריאל רואה אותו כישראלי המשוכלל, כלומר אני לא יתלוי משהו יוצא דופן,
כאילו מישראל. זה נכון, ננסה לעמוד על זה, אתה כבר נכנס עכשיו לתוך הגדרות בפרק, שההגדרה היסודית של המהר"ל במשה שהוא נבדל. אז תכף ננסה להגדיר את זה תוך כדי העיסוק בפרק, איך עכשיו המהר"ל יגדיר את משה רבנו, ואז אולי אתה מתחיל להשוות את זה בעצם לרבי יהודה הלוי. בסדר, אז זה רק מצד הסדר הכללי, אז זה עוד ייקח לנו זמן, זאת אומרת שפרק י"ט הוא ארוך, השבוע הבא נלמד את י"ח ו-י"ט, אז פרק כ' כבר יידחה לאחר כך מצד הסדר הלימודי. אבל באופן עקרוני עכשיו אנחנו במהלך ארוך בתוך ברור עניינו של משה רבנו. אז המהר"ל קודם כל שהוא פותח ביחד למשה, אפשר לראות את ההערצה העצומה של המהר"ל למשה, זה מופיע בתחילת פרק ט"ז. מעלת משה רבנו עליו ושלום, נשמתו קודש קודשים, נאצל מן המעלה הרמה והנישאה העליונה אשר הוא חידוש העולם. ההגדרה היסודית הזאת של המהר"ל בתחילת הפרק שלנו ומשה רבנו, היא מבהירה לנו במה אנחנו עסוקים. קודש קודשים נאצל מן המעלה הרמה והנישאה העליונה. גם נדמה לי בסוף פרק י"ז היה איזה ביטוי כזה שהכל מחכה למשה רבנו. טוב, תודה שם זה קצת הגדרה משל המציאות, תכף נחזור על זה. כן. אז כבר המעלה הזאת מעבירה לנו במה אנחנו עסוקים. אז המהר"ל פה בתוך פרק ט"ז מתחיל משלבי הלידה וההכנה של משה רבנו, שזה בעיקר סביב ביתו. בסדר, מופיע פה אהרון בתחילת הפרק, מופיע כאן מרים בתור הנביאה שמנבאה אותו, וכמובן מופיעים כאן הוריו, ואם כי לא, אף אחד מאלה זה כמובן לא בשמותו, לא בשם הפרטי שלו, אין שמות פרטיים לפני הופעת משה רבנו, כמו שהמהר"ל כבר אמר פעם קודם וחוזר על זה גם הפעם. המהר"ל מתחיל משתי תשובות של יכולים סותרות זו את זו. המהר"ל שואל, למה זה הנבואה נתנבאה על ידי מרים ולא הייתה נבואה על ידי אהרון? אהרון יותר קרוב לנבואה לכאורה מאשר מרים, אז למה אהרון לא ניבא על הופעת אחיו? זאת אומרת, המהר"ל תשובה ראשונה, אהרון לא יכול לנבא על אחיו כי אהרון ומשה זה חדו. אילו היה אהרון מתנבא על ידת המשה, מתנבא על עצמו. שאין משה בלא אהרון, שאינם יחשבו כאחד. אז זה עכשיו, אחרי שלפני רגע הגדרנו את הגדרתו של משה רבנו, זה מעלה מאוד 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 את הגדרת אהרון למדרגה מאוד גבוהה. מצד שני, מיד המהר"ל בא ומוריד את זה, ואומר, אפשר תשובה אחרת, אהרון היה פחות משלוש שנים. אז מה? לא היה ראוי להכיר את בוראו פחות משלוש שנים. זאת אומרת, אהרון, יש לו סדרים מסוימים. אהרון חי פה, בתוך המציאות שלנו. מתוך המציאות התחתונה, יש סדרים. הדוגמה שלוקח המהר"ל לסדרים, זה מאברהם אבינו. שאברהם אבינו, למרות שהיה מאוד מאוד גדול ועילוי עצום, אבל בין שלוש שנים הכיר את בוראו, משמע זה פחות לא. זאת אומרת, אהרון, מצד אחד, יש בו קרבה למשה, מצד שני, יש בו קרבה לאברהם. כבר ראינו בספר הזה, בפרק ו' וז', שכשהמהר"ל דיבר על אברהם, הוא הבדיל אותו ממשה רבנו. הוא אמר שאברהם אבינו הוא איש ההבטחה ולא איש הנבואה. כשאברהם אבינו התפלל עליו, למה אברהם אבינו הרי כבר הבטיח לו פעם אחת, הוא אמר כי אברהם אבינו איש הבטחות, הוא לא איש הנבואות. הסברנו שם את ההבדל המהותי בין הבטחה לנבואה, ועכשיו זה יוצא לפועל, ואנחנו צריכים לשים לב שאהרון הוא איזה משהו מיוחד כזה באמצע בין אברהם לבין משה. שהבטחה, אמרנו אז, זה הכוונה, אתה צריך לבנות את העתיד מתוך ההווה. זאת אומרת, אברהם אבינו יש לו הבטחה, אבל ההבטחה הזאת תלויה בהווה. אם אתה לא תבנה אותו, זה לא יקרה. אם תהיה ראוי, תהיה ראוי. אם לא תהיה ראוי, לא תהיה ראוי. לכן יכול להיות שיגרום החטא. אבל משה רבנו זה הפוך לגמרי. משה רבנו הוא אדון הנביאים. הוא יוצא ממדרגות עליונות. הוא בונה את ההווה לפי העתיד. הוא כבר יודע את העתיד. נביא אומרים לו מה יהיה בעתיד. זה לא יכול להשתנות. אין נבואה שיצאה לטובה, לא יכולה להשתנות. אז הוא עכשיו חי בהווה, והכל מוכן, והכל גלוי לפניו, והכל ידוע, ואין לו צורך בעמל מהבחינה הזאת. אז משה רבנו ואברהם אבינו, לפי הגדרות האלה של המהר"ל, הם מביאים שני כוחות הפקיעים לעם ישראל, ולא סתם המהר"ל העריך לו בעניינו של אברהם אבינו ביחידה הקודמת, מפרקים ואף זן חטאת, ועכשיו הוא יעריך בהופעתו של משה רבנו, ואחרי זה הוא ינסה לחבר אותם ביחד, שזה שני צדדים שהאומה הישראלית בנויה על גביהם, אברהם אבינו ומשה רבנו. משה רבנו זה הופעה אלוהית, עליונה, גדולה, נאצלת ממרום, היא מנבטת את העתיד, היא יודעת, הוא אדון הנביאים, הוא פוגש את שם השם באופן מלא, וכשהוא נולד במציאות אין לו סדרים. הוא ראוי לנבואה, נכון כך יגיד המהר"ל בתחילת הפרק הבא, אפילו לא בבירור הכי גבוה, שמשה רבנו הוא הגון לנבואה איך שהוא נולד. הרגע אמרת לנו שאי אפשר להיות נבואה פחות מגיל 3 שנים. אלא הוא מדגיש לנו המהר"ל בתשובה השנייה שלו לגבי אהרון, אהרון זה לא משה. אז זה מה שתשובות סותרות קצת במובן מסוים, בסדר? בתשובה הראשונה אומר המהר"ל, למה אי אפשר שאהרון ינבא על משה? כי אהרון ומשה זה אחד. התשובה השנייה אומר, רגע, אבל זה גם יש עניין אחר, אהרון זה לא משה. אהרון יש לו סדרים ומגבלות, בדיוק כמו אברהם אבינו. הוא חי לפי ההווה, וההווה יש בו יכולות מסוימות, ויש בו עצירות מסוימות, אי אפשר פחות מגיל 3 שנים. עוד רגע, ותשו את משה רבנו. משה רבנו, איך שהוא ייוולד, ותראה אותו כי טוב הוא, חזל הוא הגון לנבואה. למרות שהוא בן פחות מ3 שנים, אבל הוא כבר הגון לנבואה. הכל מוכן והכל בשל לנבואה. זאת אומרת, שני הצדדים הללו, שמדגיש המהר"ל באהרון, מדגישים לנו את העובדה שיש פה מישהו מופלא בעולם, שהוא קשור למשה רבנו, אבל הוא לא משה רבנו. יש בו נקודות מסוימות שמשה ואהרון חדו, אין משה בלא אהרון, שניהם שבו כאחד, ומיד אחרי זה אומר המהר"ל, אל תחשוב שאהרון זה משה. אהרון בכל זאת נולד פה יצור רגיל, כשהוא נולד לא ותר אותו כי טוב הוא, כשהוא נולד לא נתמלא הבית תורה, לא חזרנו לשש ימי בראשית, האור הגנוז לא הופיע, הוא עדיין אדם, כמו אברהם אבינו צריך לבנות את עצמו מצד המציאות התחתונה, הוא יהיה במצרים כל ימי חייו, הוא לא יתרומם ממצרים בדרך פילית, ויחיה מחוץ למצרים, אהרון הוא גדל בתוך המציאות התחתונה. אז למה הוא ומשה ביחד בגאולה? זה המהר"ל לא מגלה לנו כרגע, אבל הוא כן, אני חושב, אומר לנו כבר פה בתחילת הפרק, שכשאנחנו עסוקים עם משה רבנו, אנחנו מבינים שמשה רבנו זה נבדלות מוחלטת, הוא נפל מעולם אחר לגמרי, הוא הצל מעולם עליון, קודש קודשים, לא שייך בכלל בכלל למציאות הזאת, יש דרך בתוך העולם להתחבר למשה רבנו, אהרון הזה. הופעתו של אהרון זה דמות מיוחדת כזאת, שמצד אחד הוא תלמידו של אברהם אבינו והוא הולך לבונה את עצמו, מצד שני יש בו את היכולות להתחבר למשה רבנו ולגאול את האומה הישראלית ביחד איתו.
האם מדריך האלוהים לפרעה,
אהרון הולך חיים לביא אחד. זאת אומרת, אהרון הוא מקשר בין משה רבנו ובין המציאות. יש דרך לקשר בין הדמות הפילית הזאת, ופה גם במרים אני חושב אותו, הכוונה הזאת היא אותו דבר. שהחזל פתחו במרים, ואם זה פותח אמרת הפרק, יש נבואה על הופעת משה רבנו. יש כוחות בעולם שיודעים לזהות שמשה רבנו מגיע. למרות שהוא נבדל, ולכאורה זה ברק אלוהי כזה, אין שום יכולת בעולם בכלל לקלוט אותו, להתכונן אליו, לפגוש אותו וכו'. אומר המהר"ל, אומרים לנו חז"ל כבר בתחילת הפרק, יש תכונות בעולם שהולכות ונבנות, שמסוגלות לפגוש את הדמות הפעילית הזאת. נדמה לי, אולי נדלג סוף הפרק, זה גם יוכבד. אומר המהר"ל, ותר האישה ותלד בן, אומרים חז"ל, הורתה שלא בצער, הפתה שלא בצער. למה? זה אישה היא מיוחדת במינה. כמובן, מי שהולכת להוליד את משה, שהוא עיקר המציאות בעולם, לא ראוי שיהיה לצער של ידע הזאת. זה אישה, יש אישה שיכולה להכיל את הדמות הגדולה הזאת. זאת אומרת, משה רבנו לא נפל עלינו ממרום, מעין איזה הופעת אליהו הנביא, שאף לא שמענו שיש לו אבא ואמא, ואולי הוא, אני לא יודע, לא כתוב בתנך, אבל אני יכול להעלות בדעתי, שכמו שאליהו עלה יום אחד השמיים, וכך הוא ירד יום אחד מן השמיים. כן, כי מאוד מאוד מודגש בתורה, בנביא, של אליהו הנביא, אין קשר לשום דבר במציאות, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו הורים, אין לו שום דבר. אז יכול להיות שאליהו הנביא יום אחד גם נפל מן השמיים, פעל פה מה שפעל ועלה השמיים בחזרה. אצל משה רבנו רואים לא ככה. יכול שגם אצל אליהו זה לא ככה, אני לא יודע. אבל אצל אליהו זה לא כתוב. אצל משה רבנו כתוב במפורש לא ככה. כתוב במפורש, אומר המהר"ל, וזה הוא מדגיש לנו באריכות בפרק שלנו, שיש הכנה במציאות לקראת הקבלה של האדם הגדול הזה. אנחנו לא עסקים בעצם באדם הזה, אנחנו בעצם עסקים בשמים האלוהים שכבר נמצאים לפניו במציאות, שיכולים להכיל אותו, אומר המהר"ל, וקודם כל משפחתו. מרים אחותו מתנבט על הופעתו, זאת אומרת יש לה קישור לגודל הרוחני הזה, אהרון הוא קשור למשה, הוא יהיה כמו משה, הם יהיו כאחד, אין זה ולא זה בגאולת ישראל, יוכבד היא נמצאת במדרגה כזאת שהריונה הוא שלא בצער, יכול להיות שכשהיא ערתה את מרים ואהרון היה לצער, יכול להיות שלא, אני לא יודע, נשים צדקניות, לא בפתקה של חוות, יכול להיות שגם בהריונות הקודמים זה לקחה, זאת אומרת יש מישהי במציאות התחתונה שיכולה להכיל את הדמות הגדולה הזאת במאה, בתוך רחמה, יכולה לקבל אותו. וכמובן יש על זה השגחה אלוהית, אומר המהר"ל, זאת אומרת זה הכל בדרך נס גדול. זה בת קוף למד. ופה המהר"ל מתנגש עם אבן עזרא על הדבר הזה, אומר אבן עזרא לא יכול להיות שהיה שם נס כזה, ולפי אבן עזרא צריך לעשות חישוב מחדש של כל שנות העבדות במצרים. כידוע, התנ"ך מתחילתו ועד סופו, יש לנו תיארוך מאוד מאוד מדויק שלו. בסדר? יש לנו שנות דור מאדם הראשון, לנוח, לאברום אבינו, אחרי זה יש לנו שנים מדויקות, הכל מאוד מדויק, יודעים להגיד כל דבר באיזה גיל, מי ילד את מי, מי ילד את מי, הכל מופיע בצורה מאוד מדויקת. וככה זה קורה גם אחרי יציאת מצרים, כי יש לנו תיארוך מדויק מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש של שלמה, כתוב זה 480 שנה, ואחרי זה בימי המלכים יש לנו תיארוך מדויק, כמה שנים כל מלך מלך וכולי, הכל מאוד מאוד מדויק. אנחנו יודעים להגיד שנה שבה נברא העולם, ואחרי זה כל שנה אני יכול לשים על הגרף איפה בדיוק קרה, חוץ מדבר אחד שאין לנו במושג, וזה מה קרה במצרים. אין תיארוך בתנ"ך לתקופת היותם במצרים. אמנם יש ועבדו במיותם 400 שנה, אבל אנחנו לא יודעים איך לספור את 400 שנה אלה מהתנ"ך, אז אנחנו עוזרים לנו. כתוב 430, כתוב 400, אז חז"ל עוזרים לנו לתאריך את הדבר הזה, ואומרים לנו כמניין רדו, אבל אפשר לחלוק על הדבר הזה, אבן עזרא חולק על הדבר הזה. בסדר? אומר אבן עזרא, מניין שנותיהם במצרים הוא אחר, מי אמר לך שהוא היה 210, זה לא כתוב בשום מקום דבר הזה. אז לכן אומר אבן עזרא, אם יוכב דתה יולדת משה רבנו בגיל 130, אז זה היה צריך להופיע בתנ"ך. נס כזה, יותר מאשר שרה עמנו, בדורות יותר מאוחרים, היה צריך להופיע. המהר"ל חולק עליו, המהר"ל מהותי על דברים האלה של חז"ל. בכל מקום המהר"ל מאוד מאוד מדגיש ומעלים את דבריהם של חז"ל, אבל כאן מאוד מובן לנו, כדי להופיע את משה רבנו צריך נס. אז יש פה מצד אחד, המהר"ל מדגיש, יש התכנות במציאות לפגוש את הגודל הרוחני הזה, יש כוחות במציאות שכבר ערוכים לזה, שכבר מתקרבים לזה. מצד שני, כל פעם שהם מתקרבים לזה, צריך לדעת, זה קרבה מוגבלת מאוד. אהרון הוא כמו משה, אבל הוא לא כמו משה, הוא תלוי בסדרים, משה רבנו הוא מעל הסדרים, הוא הגון לנבואה, הוא לא יכול להינבא. יוכבד היא במדרגה של צדקנית כזאת שהיא יכולה ללד שלו בצער ולכן היא יכולה לשאת ברחמה את משה רבנו, אבל צריך נס של הדבר הזה. היא לא יכולה הייתה לעשות את זה לפני שהקדוש ברוך הוא הופיע את הדבר הזה בדרך נס, זה לא יכולה להיות רק אנו אישי. זאת אומרת, הקרבה של המציאות למשה רבנו, יש תנועה במציאות, יש תנועה, אמרנו פעם קודמת, אפילו הצדדים הרעים במציאות, ההצטגנינים של פרעה, מזהים את ההופעה של הדבר הזה. משה רבנו יורד למציאות, אומרים פרעה כבר זיהה מראש שיהיה משיען של ישראל, אחרי זה גם מצטגנינים אומרים היום נולד או היום יוולד משיען של ישראל, הם יודעים שהמציאות, משהו במציאות זז ונע, מי שיש לו חושי ראייה רוחניים או חושי שמיעה רוחניים מצליח להקל את העובדה שהמציאות היא כבר לא אותה מציאות של אתמול, משהו משתנה היום הזה, ולכן בתדר הנבואי או בתדר ההצטגניני אפשר כבר לזהות את הדברים הללו, אבל זה לא יכול להופיע בצורה שלמה. לכן זה הודגש גם פעם קודמת, לכן ההצטגנינים לא יודעים להגיד האם המושיען של ישראל שיוולד הוא נולד מישראל או ממצרים. כי עדיין אי אפשר להגדיר אותו בהגדרות גבוליות מוגבלות של עולם הזה. אז הוא ניכנס לרחם, הוא לא נולד, הוא נולד ברחם של אישה, של אישה. אבל זה היה בדרך נס. ולכן יש עליו נבואה. אבל הנבואה היא מוגבלת, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הנבואה הזאת, ואתה סבך תומר רחוק, יכול שהנבואה הזאת מתערבבת לנו, ולכן אהרון יכול להיות כמו, אבל הוא לא יכול להיות כמו. נדמה לי שזה מה שמדגיש המהר"ל בעצם ביסודות לאור פרק ט"ז, וככה הוא גם מדגיש בנקודה הזאת שקצת דילגנו עליה פה עכשיו, לגבי הפסוקים עצמם. וילך איש מבית לוי, ויקח עכשיו את לוי, לא הזכיר הכתוב. היה לו הורים, ודאי היה לו הורים, אנחנו גם יודעים איך קוראים להורים האלה, זה לא סוד. בפרשת וירא, נקרא אותה שבוע הבא, כתוב, ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותד לא את משה ואת אהרון. אבל אי אפשר עכשיו לכתוב את זה. עכשיו צריך להיות כתוב, הילך איש. ויקח את בת לוי. כן, אז אומר המהר"ל, משה רבנו נבדל במעלתו, אין לו שמות פרטיים, הוא לא פרטי, הוא לא חלק. הוא כללי מאוד. כך אומר המהר"ל גם על המשך הפסוק. וילך איש מבית לוי. זה הדגש הוא על האיש, לגודל מעלתו. ובת לוי. כל פסוק, כל מילה ומילה פה המהר"ל דורש, או חז"ל דורשים, והמהר"ל בעקבותיהם דורש כאן בפסוק, שאין שמות פרטיים, ושיש איש, ושיש בת לוי, הכוונה שהיא מתחדשת מחדש, היא בת 130, אתה קורא לה בת, אלא היא מתחדשת מחדש. וזה הכל משבט לוי, איש מבית לוי ובת לוי. בסדר, זה כבר הערה רביעית בפסוק שהמהר"ל מאיר לנו, שהגואל חייב לצאת רק משבט לוי. אתם נסביר את כל הדברים הללו, אבל אומר המהר"ל בתוך הפסוק, אתה רואה את התופעה המיוחדת הזאת. בסדר, בארבעה דגשים נדמה לי לפחות הוא אומר פה, זה שאין שמות פרטיים, וזה שכתוב איש, וזה שכתוב בת לוי, וזה שכתוב לוי. שמצד אחד, יש פה שבט שיכול להכיל את הדמות הזאת. יש פה אנשים, משפחה שיכולה להכיל את הדמות הזאת. הוא נוצר לא מתוך וקום, אלא מתוך מציאות רוחנית קדושה עליונה שכבר הוכנה לפניו. לכן המהר"ל מדגיש פה את מעלתו של שבט לוי. שלא היה ראוי שיהיו מושלים מצרים על שבט לוי הקדוש והנבדל. איך יהיה מושל עליהם החומר הגרוע הזה המצרי? שבט לוי הוא קדוש ונבדל. יש פה הכנה רוחנית למישהו שיכול להקל את ההופעה הגדולה הזאת של הקודש הקודשים שנאצל מן המדרגה העליונה. אבל מצד שני, עם כל ההופעה וכולי, תמיד יש פה איזושהי הגבלה מסוימת. זה לא יכול להיות מיוחס לאמרם בן יוחנן. כן, משה רבנו הוא עליון יותר מאשר להיות רק שייך למדרגה שכבר הייתה מוכנה. אז בעצם מצד אחד יש פה הדרגתיות, ומצד שני יש פה נפילה ממרום. מה נופל ממרום? אז זה באמת המהר"ל מדגיש, נבדלות. כל פעם שהמהר"ל מדבר על משה רבנו, הוא מדבר על הנבדלות הזאת. פרטי אינו נבדל. לכן משה רבנו לא יכול להיות שייך. משה הוא נבדל לגמרי. אז הוא לא יכול להיוולד בסיבה פרטית כלל.
קשה לי עם ההגדרה הזאת. כלומר, אני יכול להבין שמשה הוא בן אנוש עם פוטנציאל מאוד גדול והגיע לדרגות מאוד גבוהות.
כן, זה הגדרה של אברהם אבינו, מה שהגדרת עכשיו, כן.
כן, זהו, אבל קשה לי מאוד להבין, כלומר, יש כאן איזה סוג של מלאך שרק מתלבש בלבוש אדם, אז הוא לא בן אדם? הוא לא באמת בן אדם? הוא רק קצת מתחפש לבן אדם? קשה כאילו להגיד את זה, זה גם מזכיר לי כאילו דתות אחרות שנותנות סוג של...
כן, זה הכל חיקוי של פה, כמובן.
כן, אבל קשה לי להגיד, כלומר, תמיד מתייחסים גם למשה, הוא בסוף בן אנוש, הוא חוטף, הוא עושה טעויות, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כלומר, בסוף הוא סוג של בן אנוש, שיש לו גם תכונות של בן אנוש, מפחד לדבר עם פרעה, וכאן אנחנו כאילו אומרים, זה סוג של מלאך שרק שמים לו איזה תחפושת של בן אדם.
כן, טוב, מפחד לדבר עם פרעה, זה לא נדבר בהמשך, מה זה הפחד הזה לדבר עם פרעה. אבל קודם כל אנחנו אומרים, צריך להבדיל בין אברהם אבינו למשה רבנו, כן. אברהם אבינו הוא בן אנוש רגיל, שאין לו נבואה, הוא כולו עובד בהבטחות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם תעשה אז יהיה, אם לא תעשה לא יהיה, זה הכל הכתפיים שלך, ולכן אצל אברהם אבינו הוא פוחד שם יגרום החטא, והוא הולך ומתרומם ומגיע למדרגות מאוד מאוד רוחניות עליונות, עד שכדי כך שהוא מתרומם מעל הטבע, אמנם זה לא מופיע בתורה מפורש, אבל חז"ל מתארים לנו שהוא הופיע מעל הטבע ולא נשרף באש. כן. גם אברהם אבינו הופיע למדרגות כאלה רוחניות, שהן על טבעיות. אבל משה רבנו אומר המהר"ל, זה הגדרה הפוכה. משה רבנו הוא ירד ממרום בשליחות אלוהית מיוחדת. זה לא תלוי בכלום.
כלומר, ולכן, מה שאחד מהקרים של הרמב״ם, נדמה לי, שלא יקום איש כמשה, כלומר, גם בן אדם גדול לעולם לא יגיע לפוטנציאל
שלו, נכון, כי בדיוק.
הוא אחר.
רק משה נאצל מן המעלה העליונה, אומר. אין מדרגה כזאת כמו משה רבנו. רק משה נאצל מן המעלה העליונה. לא יודע, מהר"ל לא עסוק פה בהשוואות לאחרים, זה נכון שברמב"ם זה כתוב ככה, אבל משה רבנו נשמתו קודש קודשים נאצל. זה ירידה, כל הסיפור הזה אנחנו יודעים אותו עכשיו, אומר המהר"ל, הפוך לגמרי מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה הכל תנועה ממטה למעלה, משה רבנו זה ירידה ממעלה למטה. זה הכוונה נאצל מן המעלה העליונה. לכן, כשאתה רוצה לתאר את משה רבנו, אתה אומר בעצם, כולנו נשמה שירדה מלמעלה והתחברה לגוף למטה. אבל משה רבנו במובן מסוים, תכף זה יהיה תחילת פרק י"ז, החמש מדרגות הללו שיש משה רבנו, הנשמה הזאת שירדה מלמעלה היא נשארה במעלתה העליונה כמו שהיא נשמה למעלה.
אני ככה נצטר בכל פעם שיש תכונות אנושיות, נסות להסביר איך, למה התכונה האנושית הזאת נכנסת. כמו הוויכוח עם פרעה, הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא, כל דבר שמראה איזה סוג של חולשה אנושית.
כן, זאת אומרת, העבודה הגדולה שלנו, רובנו, תלמידיו של אברהם אבינו, זה ללכת ולהתרומם ולרומם את המציאות התחתונה שלנו למציאות העליונה. ואתם משה רבנו, העבודה היא הפוכה. זה לחבר את המדרגה העליונה לתוך המדרגה התחתונה.
אם אנחנו רואים משהו שנראה כמו איזה משהו שהוא כישלון אנושי או...
זה אומר שזה קושי בחיבור של העליון לתחתון, ולא קושי בחיבור של התחתון לעליון. אנחנו אנשים תחתונים, נבראנו מלמטה, ומגמתנו זה לקחת את מציאותנו ולרומם אותה לעליון. משה רבנו בדיוק הפוך, נוח לו להיות למעלה, אנחנו נוח לנו פה. ואנחנו צריכים לנסות ולהתרומם. משה רבנו בדיוק הפוך, הוא צריך לחבר את העליון לתחתון, זה התפקיד של אהרון יהיה באמת, לחבר בינו לבין המציאות התחתונה. משה, מה שמיכה הזכיר קודם, אהרון יהיה נביאך. אז לכן הקשיים של משה הם תמיד כאלה, איך עכשיו ניקח את המדרגה העליונה ונוריד אותה בשביל פרעה, בשביל בני ישראל, האנשים הטבעיים, המציאותיים, הנציאים למטה, וגם שאתה אומר, חטא מהם יריבה בסוף, זה הוסבר טיפה בפרק ז', זה ממן התנגשות כזאת. להם יש בעיה, להם יש חסרונות, הם לא מסתדרים, הם לא סומכים לקדוש ברוך הוא, ועכשיו זרים בשבילם, אז זה קשה לחבר את המדרגה, הרמה העליונה והניסה הזאת, לתור מדרגה תחתונה. אז זה הכוונה חיסרון במשה רבנו. בניגוד, חיסרון קצת הפוכים מהחיסרונות המציאותיים אצלנו. והארון, נצטרך לעמוד על הגדרתו של הארון בהמשך, בעזרת השם, שהארון אומר, עומד לנו מהר"ל בתחילת הפרק, יש בו איזה משהו מיוחד כזה באמצע. הארון הוא נביא. הארון אחרי נביאך, הארון הוא נביא. אבל הארון עד גיל 3 לא יכול לנבא. זאת אומרת, אהרון הוא נביא, אבל בגבלות של כל הנביאים המציאותיים. רק משה רבנו, אדון כל הנביאים, הוא רואה באספקלריה המהירה, אין לו הגבלות בכלל מצד העליון, ההגבלות שלו זה מצד לקחת עכשיו את העולמות העליונים וחבר אותם לתחתונים. ונדמה לי, הזכרת קודם את אליהו הנביא, שאליהו הנביא זה בדפוס הזה. אליהו הנביא זה אותה בעיה דפוסית של משה רבנו. שאיך לחבר את המציאות העליונה לתוך מציאות תחתונה, מוגבלת כזאת של...
משה פרש מן האישה אחרי זה, כאילו יש הרבה הגבולות בין משה לחורב וכל
ה... משה יותר טבעי לו שם, ב-40 יום לכאורה, לא אכל לו שתה שם, זה המציאות הטבעית שלו. טוב, אחרי זה הוא צריך לרדת למטה, ופה יש מסובכויות, ופה יש מורכבויות, ופה צריך להתמודד עם כל אנשים שחוטאים וכולי, אז הלוחות קיימים, אבל איך אני אוריד את הלוחות אליהם? הם לא אומרים ללוחות, לי אין בהם הלוחות. בסדר, אז זה המציאות הזאת של משה רבנו, אני חושב מהר"ן פותח פרק ד"ז, כדי להראות לנו את גודל הנבזלות של משה רבנו, וגם תכף נראה את פרק ד"ז, את ההגדרות של זה, אבל בעיקר פרק ד"ז תפקידו, המציאות הולכת להכיל פה משהו מעולם אחר לחלוטין, איך במציאות בכל זאת יש בשלות מסוימת, יש חנות מסוימות, יש כלים מסוימים שיכולים לחבר בין המציאות התחתונה למציאות העליונה, ולכן צריך את שבט לוי, ובתור שבט לוי צריך את יוכבד, הצדקנית המיוחדת, אותם רם נשיא הדור, וצריך את האחים הגדולים שלו, מרים ואהרון, שהם הם גדולי האומה, שיכולים איכשהו לחבר קצת בין המציאות, אז זה ערכנו קצת פרק ט"ז, בסדר?
לא הבנתי את הנקודה שמשה רבנו היה, בעצם הוא היה כבר, יוכל הייתה בהיריון, לפני שהוא החזיר אותה היה. אז אני לא מבין מה זה עוזר שהוא מתחתן איתה שוב. מה? כאילו מה? כבר בהיריון, מה זה עוזר שהוא מתחתן איתה שוב? כבר הקשר ביניהם הוליד את משה. אז מה? מה הרלוונטיות שהיה ליקוחים חדשים? אך לא איס, כאילו, הוא ראתה שלא בקדושה וראתה בקדושה, צריך להתגייר, לא?
כן, נכון.
זה לא כאילו...
באמת? בפרק דזיין זה לא הודגש עד הסיפור הזה, וגם זה לא פשט הפסוקים.
הוא כותב שהיה ליקוחים חדשים בפרק.
כן, אני אומר, בפרק דזיין משמע כסדר שאתה אומר. נכון, כתוב, אלה חיש בית לוי.
הוא כאן מזכיר שהייתה מעבר
מעיקר. בפרק הזה או בפרק הבא?
בפרק הזה, בבתי הראשון ותלת בן. בדיבור המתחיל האחרון.
כן, ואהבת מעבר מעיקר. מקיש לתה לא ראתה, כן, בקשר הזה. כאילו עד אז הוא באמת לא הסביר ככה. הוא הסביר שהיה ליקוחים חדשים, והליקוחים החדשים הללו אנחנו יכולים להבין באמת שעניינם זה כנגד המוויה כמו מלך חדש על מצרים. נכון? יש מלך חדש על מצרים, מלך חדש על מצרים זה אומר, חדשו גזרותיו, הוא מבין עכשיו את התהליך הרוחני האמוני הפנימי, הוא יוצא להילחם בו, וכנגד זה יש ליקוחים חדשים, משהו מתחדש בעם ישראל. אני יודע שזה הכוונה, שגם אם זה לא לפי הסדר, הכוונה, יש פה התחדשות חדשה בעם ישראל. יש פה ברור שהאומה הישראלית צריכה לצאת למאבק נגד הגזירות של פרעה. הרי חז"ל אומרים, זה לא מופיע פה כל הדבר הזה, אבל שהיא אומרת לאבא של האבא, ואתה גזירתך קשה משל פרעה. זאת אומרת, הליקוחים החדשים הללו, זה מניע תהליך חדש בכל האומה הישראלית לקראת הגאולה. אנחנו לא נבלים מהמצרים, הגזירות של המצרים יכולה אמורים לחנוק אותנו, אנחנו לא נבלים מהמצרים, אנחנו מעמדים את העמדה שלנו כנגד העמדה המצרית. ועל זה הוא לוקח אותם, וזה שירוע גדול, ובעקבותיו כל עם ישראל, ליקוחים חדשים, וכולם עכשיו מוכנים להתחדש ולהוליד ילדים, ומזה יופיעו השישה בקרס אחד, או העוד יותר ריבוי של השישה בקרס אחד. זאת אומרת, יש פה התמודדות מחודשת. נראה לי הדגש בעיקר בחז"ל של ליקוחים החדשים, זה כנגד המלך חדש.
זאת אומרת, זה הדוות שהולדת משה הולכת ליצור, זה לא משהו שהוא קשור לתוצאה של לידת משה בצורת
כי... נכון, בינה. אולי הפוך, אתה אומר. העובדה שמשה כבר כאן, היא זאת שלנו מפיחה רוח חזקה, ולא סתם אותה מרים, אותה נביאה שרואה עכשיו שהמושיע של ישראל עומד להיוולד, אז היא זאת שיש בה את הרוח להכניס בכל האומה הישראלית, המשב רוח החדש הזה, של אנחנו עכשיו קדימה, מפה משיעה של ישראל, הולכים מתמנים כוחות, הולכים ויודעים ילדים, והולכים ומופיעים את הגאולה. כן. טוב, פרק י"ז, פרק י"ז המהר"ל פותח אותו, ובדברי חז"ל המפורסמים, שחמש מדרגות במשה רבנו. המהר"ל פה לא מסביר את המספר 5, אנחנו נגיע לה בהמשך בפרקי הקפים שם.
אז עכשיו היה לנו בכמה פרקים שהמספר היה 3.
3, כן. 3 היה מרכזי מאוד. אז הסברנו בעריכות את הנושא של השלוש, של שלושת הצדדים ואיך הם מתגבנים ויוצרים נקודה אחת מרכזית, כאילו. אבל יש, המהר"ל יסביר בהמשך, אני חושב שהוא בכוונה נמנע מזה כרגע, כי הוא לא רואה בזה עניין אולי כרגע, בפרק כ"ג המהר"ל יגיד שבחמישה סוד הגאולה. שם הוא ידבר על חמשת הגואלים של האומה הישראלית, אז אני חושב ששם, ושם אותיות מנצפה, שם כנגד חמש אותיות, יש שם כמה פרקים שעסקו בדבר הזה של ברור המספר 5, פה נדמה לי שהמהר"ל לא מתייחס דווקא למספר 5, כן? אלא יש 5, אבל הוא לא מזכיר באופן עקרוני את המספר 5 כאן, אלא הוא רואה פה מדרגות, זאת אומרת, המהר"ל רוצה, מבחינתו, זה לא שיש 5 מדרגות במשה בדווקא, אני חושב, אלא שיש מדרגות במשה, שמדרגה על גבי מדרגה, אתה מבין מי האיש הזה. אז אומר המהר"ל, טוב, זאת אומרת, יש מציאות טובה בעולם. עד היום כל דבר הוא משולב מטוב ורע. יש חסרונות בעולם, הרע זה החיסרון בעולם. יש פה מישהו שהוא טוב. הוא לא סתם טוב, הוא טוב יה. זאת אומרת, זה התוכן האלוהי. זה ההפרש שיש בין טוב לטוב יה. טוב זה אומר שהעצם שלו טוב. אבל טוב יה זה אומר שהעניין האלוהי כבר דבק בו. זאת אומרת, זה לא סתם טוב מצד העולם הזה, זה כבר הטוב האלוהי שהוא מוריד אלינו מלמעלה. אבל הוא לא רק בעל פוטנציאל כזה, זאת אומרת שיש עליו טוב אלוהי מצד האלוהות, אלא מדרגה שלישית הוא הגון לנבואה. וזה היפוך מה שאמרנו, פה כבר במדרגה השלישית אנחנו רואים שהוא מדרגה יותר גבוהה מאשר אהרון, שהגון לנבואה, הכוונה מבחינת הכוחות שלו המופיעים כאן במציאות התחתונה, הכל מתאים כבר לחיבור אל העליון. זאת אומרת, כל עוד הוא טוב, זאת אומרת, יש משהו פוטנציאל. וטוב אלוהי, עד הפוטנציאל שלו להתחבר לעולות הוא גדול. אבל כשזה הגון לנבואה, זאת אומרת שהוא כבר הוכשר לחלוטין להתחיל את נבואתו. זאת אומרת, אין מעקבים בכלל, 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 ולא רק בפוטנציאל, אלא אין מעקבים בהופעה שלמה הזאת של אלוהות ששוכנת עליו, ושהוא עכשיו יכול להידבק באלוהות. אבל אומר הרמב"ן, זה יותר מזה. שאף על פי שהוא כבר הגון לנבואה, זאת אומרת, מה עוד יותר מזה? הוא נולד מהול. מה זה שנולד מהול? זה תוספת מהלה. אומר המהר"ל, כי הוא בעצם, ופה אומר המהר"ל, מה שאמרנו קודם, הוא בעצם לא שייך לתחתונים. התחתונים לא נולדים מהולים. יתהלך לפני ויהיה תמים. תמים זה שלם. התחתון הוא צריך להתקדם כדי להיות שלם. אברהם מבין נוצר חסר, אומר לו הקדוש ברוך הוא תתקדם אליי. משה רבנו נוצר שלם, שלם זה אומר שהוא עליון. כשהעליון יורד לתחתון, כשהנשמה שלנו יורדת לגוף, בעצם אמור להיווצר באיזושהי פעולה שהופכת אותה להיות חסרה. זה דברי חז"ל ידועים במסכת נידה, שהיא שוכחת את כל התורה, ושצריך להביא לו פה את המכה וכולי. הכוונה כל זה משל רוחני להסברה שהאדם כשהוא יורד לעולם, הנשמה, על אף שהנשמה ודאי, כשהיא בעולם הנשמות היא שלמה, כשהיא יורדת למציאות היא יורדת בצורה חסרה, היא נפגשת עם גוף חסר ועכשיו היא צריכה לפעול ממטה למעלה. משה רבנו לא רק שהוא הופיע במציאות הזאת בעל פוטנציאל ובעל שנקודת הופעה כבר לדבקות מתוך המציאות התחתונה, הוא בעצם בכלל לא במציאות התחתונה. נדמה לי שזה כבר תמרה בסברה שלו למהול, כך הוא אומר, שהתחתונים יש להם צירוף אל הרע ולהם נבדלים, אבל העליונים הם שלמים מסולקים. זאת אומרת, משה רבנו, מדרגת העליונים הוא שלם, השמיים לא יקבלו תוספת. אז לכן אומר המהר"ל, משה רבנו הוא באמת, כמו שתיארנו קודם קצת, הוא בעצם לא ממש אחד מאיתנו. הוא שלם. אנחנו ירדנו למציאות ונולדנו חסרים, משה רבנו נשאר שלם. אבל אף על פי שהוא נוצר שלם, יש עוד מדרגה יותר עליונה מזאתי, וזה שנתמלה הבית תורה, ופה חז"ל, כבר חז"ל עוד לפני המהר"ל, לוקחים אותנו לאור הגנוז, וירא אלוהים את האור כי טוב, זה האור של היום הראשון, זה לא האורות של היום הרביעי שמופיעים בעולם שכולנו יכולים לזהות אותם, אלא זה האור העליון, משה רבנו הוא נבדל לחלוטין מן המציאות, וזה כבר אומר, אני חושב, כוונתו פה, שמשה רבנו יכול לרומם אותנו למציאות השלמה האלוהית. וזה נדמה לי משהו רמז, המהר"ל אמר שיש לו עוד הסבר בדבר הזה, כי הוא כמעט לא הוסיף שם שום דבר, רק בהסברים האחרונים. שם הוא אמר שמשה רבנו, הוא מתנבא בשם המיוחד, דבק בשם המיוחד. וזה הכוונה שנתמלא הבית תורה. ובהמשך כמובן המהר"ל יגיד ששם הוויה, כמו שזה מופיע בפסוקים בפרק ג', ששם הוויה זה שם שבו השם יגאל את ישראל. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. שם הסביר המהר"ל שבשם הוויה תופיע הגאולה. זאת אומרת, משה רבנו הוא לא רק שלם ועליון, הוא גם יכול לגאול את המציאות לאותה נקודה גנוזה שעדיין לא הופיעה במציאות. שמאז שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא ראה את האור הגדול ההוא, וראה אותו כיתו וגנז אותו, הנה האור הזה מופיע במציאות. פה יש לנו סימן גאולי. ותר אותו כיתו והוא נתמלא הבית תורה, אבל זה לא סתם אור, הכוונה היה פה איזה אור חשמל, אור פנס, נדלק איזה אור גדול, אלא זה אותו אור עליון שיכול לגאול את העולם ממצריו. כן? כדרשות הידועות, נפלות גם בספרי חסידות וכו', שמצרים זה המצרים המגבילים את העולם. משה רבנו הוא מעל המצרים, הוא הולך לגאול את המציאות. לכן משה רבנו הוא הגואל, גאולתן של ישראל פה, זה תחילת התנועה לעבר שלמותו של העולם, לעבר ההופעה העליונה שאליה אנחנו שואפים. אז כנראה שחמשת המדרגות הללו, בהסברה הזאת, שוב לא מצד המסרג חמש, אלא מצד המדרגה מעל גבי מדרגה מעל גבי מדרגה, נועדו באמת לומר לנו שמשה רבנו הוא נבדל מוחלט, שאיננו שייך כלל לתחתונים, אלא הוא רק מופיע כאן, אבל באמת הוא שייך לעליונים, והמציאות הזאת הוא יכול גם לרומם את העולם ביחד איתו, ולהיות מושיען של ישראל, ולא רק מושיע של עצמו, אלא הוא מושיען של ישראל, זה מה שהצטגנינים רואים, זה מה שמרים רואה, וכולי, הוא ילך וירומם את האומה הישראלית מעבר למדרגה ההווית, לעבר מדרגת העתיד, לאותה מדרגה של האור שצפו לצדיקים לעתיד לבוא.
שכל ההסברה השנייה במהר"ל הוא מוסיף את העניין של השמות, כאילו, ואני מסכים להבין מה המהר"ל מוסיף בהסברה השנייה, כאילו.
אני לא יודע, אני חושב שבשלושת הדברים הראשונים הוא לא הסביר שום דבר, הוא לא הוסיף שום דבר. נראה לי. נראה לי שרק מה הסביר.
מצד הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כאילו, הצד הראשון והצד העולמי, כאילו, אתה מתחיל מלמטה. מה באמת ההבדל שלו מצד החומר שבו, שהחומר שלו יותר זך, והסבר השני הוא מצד האלוקיות שלו. כאילו הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו שבאמונה יש שתי צדדים, יש כצד של באמונה, כצד שאדם הוא קשור אמן בו קבלת דברים, ואמן בו אמנת דברים, שיש עצם הקשר לקדוש ברוך הוא, ואת מה שזה יוצר בך, ואת המשמעות של זה, ואיך זה מתבטא בעולם.
הבנתי. יכול מאוד להיות, אתה אומר שזה, יכול להיות שזה מה שהוסיף בשני, ודאי בשני הפירושים האחרים הוא קצת הוסיף, בנועלת מהול, אין חי אלוהינו, זאת אומרת מה שהסברנו בפירוש הראשון, שהוא עליון, הכוונה עליון, הוא ממש בחלק אלוהים ממעל, ובהסבר השני הוא ודאי הוסיף את שם הוויה, שאני חושב שבו רק רצה לדבר על כך, שהאור הגנות, הכוונה גאולת ישראל תופיע עכשיו מתוך הדבר הזה. ומכאן ואילך אי אפשר יותר לעצור את ההופעה, זה מה שהמהר"ל ממשיך, ותצפנו שלושה ירחים, אי אפשר להצפין אותו. נכון פעם, בשתי פסקות המהר"ל אומר את זה, פסקה שנייה זה יותר מפורש, לא יחלד הצפינו, כן, אמור להיות הצפינו, כתוב הצפינו, אתה דוחק את...
הצפינו.
אה?
הצפינו.
כן, אתה צדיק דרושה. כן, לא הופעה, צדיק דרושה, שהיה צריך לנסות להחביא אותו, אי אפשר, כמה שהיא מתאמסת, אי אפשר להחביא אותו, וזה מה שהמהר"ל גם רמז לפני כן בדברים של הגמרא, שחזרו לנו שואלים קטנים, אז אומר על זה המהר"ל, דבר שאין בו סתר כגון זה, אפשר להיות נודע, זה לא סוד יותר. משה רבנו לא סוד יותר, אי אפשר להחביא את הסוד. האור היה גנוז, 2000 שנה הכל גנוז, הכל נסתר, הכל לא יכול להופיע, מרגע שמשה רבנו הופיע במציאות, האור הזה מופיע בעולם, אי אפשר להחביא אותו יותר, הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן להיגלות, זה ההבדל בין פרק י' ז' לפרק ת' ז', פרק ת' ז' זה ההכנות, זה ההתכוננות לקראת, זה ההבנה שמשהו גדול הולך להופיע, זה הזיהוי של זה, בפרק י' ז' האור הגדול מופיע במציאות. וזה אי אפשר יותר להחביא את הדבר הזה. מצד שני, יש פה השגחה אלוהית מאוד מאוד מכוונת כל הזמן. זה אבל תצב אחותו מרחוק, כמו שחזל דורשים, כל הפסוק על זה, על שם רוח הקודש. זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למציאות, זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו עשה את שלו, והנה הוא נמצא במציאות והקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא שמה כל הזמן. אחותו זה בעצם לא אחותו, כמובן זה אחותו במעשה, כמובן שמרים עמדה שם והסתכלה, אבל זה רוח הקודש שדוחפת את מרים, מי שדחפה אותה לנבואה, דוחפת אותה להשגחה, הקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות הזאת, הוא משגיח דרך מרים, הוא משגיח תכף נראה דרך בת פרו, הוא משגיח דרך שליחת העלמה, אחר כך לקחת את הילד, הקדוש ברוך הוא שומר עליו שמירה מאוד מאוד אדוקה, מאוד 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 מלווה, כי עכשיו זה צריך להופיע שמירה, משה רבנו, מצד הכוח העליון שבקרבו, הוא צריך להופיע. ולכן כל השמירה הזאת, זה שמירה אלוהית, אגב, אמרה, לא מתייחס לזה פה, אבל סתם, זו שאלה כמוד מאוד קשה בפשט, שתמיד צריך לשאול אותה, אנחנו בפרשת השבוע שלנו, כן, יוכבד לא יכולה עוד הצפינו. אז מה עושה אישה שלא יכולה לשמור על הילד שלה? זורק אותו ליום, הכי טוב. ברי ושמה ברי עדיף, כך הוא בטוח ימות, אם יישאר בבית רק שמה ימות. איזה מין דבר זה לקחת תינוק בשלושה חודשים, לשים אותו ביאור, חזל דורשים שמשה רבנו נולד בזין באדר, לשלושה חודשים, זה אמנם יכול להיות בגמרא, בדרך הפשוטה שזה יוצא ו' בסיוון, נכון ככה כתוב בגמרא בסוטה, אז בו' בסיוון, קיץ, במצרים, חום אימים, מכת שמש תוך שעה, אם התנינים ביאור לא יטרפו אותו, ואם הוא לא יתהפך לתוך המים, אז מכת שמש הוא ימות הכי מהר, אין שום חשש, אומר יוכבד, אני נפרדת ממנו, ועושה לו חופה, כי אני לא אזכה לראות את חופתו, ושלום על ישראל. הרי זה לא יעלה לדעת הדבר הזה, זאת אומרת, תחנה הגיונית, אנושית, שאתה קורא את הפסוקים, אתה צריך לעשות, זה טירוף הדבר הזה, זאת אומרת, עדיף שהמצרים ימצאו אותו, כאילו, או שלא ימצאו אותו, אבל פשוט יזרוק אותו ליום, פשוט חסר כל היגיון. אלא כמובן, זה נראה לי מה שחזר עושה, אומרים לנו פה, אני שוב, מרן לא חושב ענה על השאלה הזאת, אבל זה נזעק בתוך הפרק, אבל זה רוח הקודש. רוח הקודש כמובן מלווה את כל התהליך של הגדילה שלו, אמרה פרק י' ח' יסביר בעריכות, למה הוא צריך לגדול דווקא בבית פרו, ידמי אותו למשיח, שגדל במקום לפי חז"ל בדרשה, שגדל בפתחה של רומי, יש עניין מיוחד איך משה רבנו גדל, זה שום דבר לא אנושי בסיפור הזה. וזה ותת עשיו אחותו על שם רוח הקודש, על שם רוח הקודש נאמר, ותכף נראה את זה בת פרו הולכת עם הנערות שלה, אז זה הכל מצד הקדוש ברוך הוא, נסתלק ממכוחם ומזלם לגמרי, מיטה עליונה, הקדוש ברוך הוא בעצם חופף עליו כל היום. זה לא שהוא הופיע במציאות והקדוש ברוך הוא הולך אחורה, אלא בא פרק מציין לומר לנו, תדע לך שכשמשה רבנו מופיע, אתה רואה את ההופעה, אי אפשר יותר להסתיר אותה, אי אפשר להתעלם ממנה, אבל הקדוש ברוך הוא שם כל הזמן יד ביד איתו, בכל רגע ורגע בתהליך האלוהי, שהטבה האלוהית שומרת ומשמרת אותו. זה מה שאמרה מסביר גם נדמה לי בקצרה לגבי בת פרעה. בת פרעה, ממש הפוך על הפוך, חזרנו שואלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שבת פרעה, שהיא אמורה להיות הכי קרובה לאבא, המהר"ל בכמה מקומות מסביר שהבת היא ההמשך הגדול של אבא, יותר מהבן. כך הוא מסביר את זה לגבי בת קיסר, בדרשות של גיטין, של תחילת נצח וכולי, שהבת היא ההמשך הגדול של האבא. אז בת פרעה היא אמורה להיות ההמשך הטבעי של האבא. כן, בן יש לו כל מיני יצירות של עצמו, הוא מקים המלאכה של עצמו, הבת היא שייכת לאבא. איך היא זאת שעכשיו הולכת בניגוד לדעת אביה, אלא כמובן יש פה איזו השגחה עליונה, שעכשיו היא מתרחקת לחלוטין, נותר לך לרחוץ מגילולי בית אביה, כן, אין בדרמת לכאורה בפשט, אומר המהר"ל, אבל זה דרשת חז"ל, שכמובן היא עכשיו הולכת ומופיעה את הזכות הגדולה הזאת, ונערותיה, שהן נשארות להם בעולם הקדמון, הן נשארות להם בעולם המצרי, הן מנסות להופיע מצד המזל המצרי, הכוח המצרי, את העיכוב של הופעת השכינה, אז הן צריכות למות, אי אפשר לעצור את זה, עד כדי כך שהנס האלוהי מופיע, וידה משתרבבת לה שוב, ההשגחה האלוהית פה מופיעה, צריך להוציא אותו משם, צריך לחלץ אותו מצד המבוכה הזאת שאנחנו נקלעים אליה, כשהתיבה נמצאת לה אי שם בתוך היאור, אז היד האלוהית הזאת מתפשטת בצורה אלוהית, עליונה, והכל יוביל לכך שמשה רבנו יגיע למקומו. רק בסוף הפרק המהר"ל מעלה עוד נקודה, זה מצד ההצטגנינים. ההצטגנינים רואים שהם מזהים את המציאות, והם אפילו מנסים לעכב אותה. ואיך זה יכול להיות שגאולתן של ישראל זה על פי מערכת השמיים של המהר"ל? אם אתם זוכרים את הצמי הצטגנינות שלך, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו בפרקים וזין, אז הוא אומר לו, אתה שייך לאמונה האלוהית, האמונה האלוהית היא מעל ההצטגנינות. אומרת, קשה מאוד להזיז הסתגננות, זה היה ויאמין בהשם ויחשב לו צדקה. קשה מאוד לפעול מול הכוכבים ומול המזלות. זה שם החלק המהר"ל על הרמב"ן, ואמר זה נס הרבה יותר גדול מאשר להוציא אותו מכבשן האש. בכבשן האש זה בסך הכל בעטיבית, אש שורפת, הקדוש ברוך הוא יעשה נס והאש לא תשרוף. אבל לפעול מול הכוכבים והמזלות, זה פעולה מאוד מאוד גדולה. ובכל זאת אברהם מביא מצב הסתגננות שלך, העלה אותו לשמיים, שהוא עוד יותר במדרגה נבדלת שייכת, רואים אותו הקדוש ברוך הוא לגודל פעולתו מעל המציאות הכוכבית והמזלית. אבל משה רבנו פה עכשיו רואים שגאולתן של ישראל על פי מערכת השמיים, אז אומר המהר"ל על זה כלל עקרוני, שוודאי שהמערכת מורה על הגאולה, כי הקדוש ברוך הוא פועל גם דרך מערכות הטבע. הכנה טובה לגאולה ובקל תצא הגאולה לפועל. לא שאם מערכת השמיים תראה אחרת, אז זה לא יכול לקרות. הראיה, מערכת השמיים הרע של אברהם אבינו אין בן. וגם שם שינה לו השם את השם. אמר לו, אברהם לא מוליד? אברהם מוליד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתקשה לכאורה, או לא רוצה, לפעול נגד מערכות השמיים. אז האם זה גם גאולתן של ישראל? אומר המהר"ל לא. אף על גב שהיו בוודאי נגלים, יש ברית אבות. אבל לא היה כל כך ממהר. עד שלא תהיה ברירה, שיהיה הכרחי לקיים את השבוע. אבל כאן, שיש הכנה לזה, אז עכשיו זה יכול לבוא לגאולה בקל. אבל כמובן, אם המושיע עכשיו לא היה מופיע, היה מופיע המושיע של ישראל. אבל עכשיו יש הכנה מצד המציאות. וזה מסביר לנו קצת מה שמרנו בפרק הקודם. שעכשיו, איך הם מזהים, ההצטגנינים, או אפילו מרים, ואהרון, ויוחבד, וכל המציאות התחתונה מזהה את זה, כי אכן הקדוש ברוך הוא יצר פתח בעולם, הכנה מיוחדת להופעת הנבדלות האלוהית בתוך המציאות התחתונה. וזה מוכר לנו לכל סוגיית הזמנים. הזמנים בלוח השנה. כמובן, אפשר תמיד לזעוק אל השם, אפשר תמיד לדבוק בהשם, ובכל יום ויום שהאדם זועק אל אלוהיו ולאו שומע. ובכל זאת דרשו באותו קרוב, שיש זמנים שבהם התפילה נענית יותר. ויש מושג שנקרא קדושת הזמנים, שדווקא בפסח קורה משהו שלא קורה בשאר המציאות, ודווקא בשבועות יש משהו שלא קורה ביום אחר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש זמנים, הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות, גם דרך הופעת הזמנים, וצריך לפענח אותה ולהכיר אותה, לא להמציא אותה בדרך אינו אישית, כי בדרך אינו אישית אי אפשר להמציא אותה, אלא לזהות את המוטיבים האלוהים שניתנו לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו יום השבת וכמו ימי המועדים וכמו זמנים כאלה ואחרים, שבעזרתם אנחנו יכולים לפרוט את הגדרים הטבעיים בצורה יותר קלה ולהתרומם, כי המערכת הכללית מכוונת הדבר הזה.
נעד זה כמו בילם, שרקו בדיוק לכיוון.
כן, בדיוק, הוא יודע את כל הדברים האלה, את כל הסודות הללו, רק הוא משתמש בזה לצערנו במובן ההפוך של הדבר הזה. כן?
גם משה, גם פה רוצה.
בדיוק, זה ההסתגנינים?
זה כאילו מהקורפלוס, זאת אומרת, אם יש להם פוטנציאל אחר, אז
בדיוק.
זה ממש לממש אותו.
וזה עוד נרחיב בהמשך בסוגיית המכות, עוד נפגוש את ההצטגנינים הללו. להצטגנינים יש יכולות מסוימות. כשמשהו מופיע בתוך עולם הטבע, בתוך עולם המזלות, גם ההצטגנינים יכולים לזהות אותו. הם לא בעלי אמונה, הם לא יכולים לפרוץ אל העולמות הנבדלים ולזהות מה קורה שם למעלה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא בוחר לקחת את משה רבינו מן המעלה העליונה ולהוריד אותו לחוכמה התחתונה, הוא יוצר במציאות הכנה לדבר הזה. הגילוי הראשוני של זה עוד לפני הגילוי הטבעי, זה גילוי בעולם המזלות. וככה מהר"ל גם אמר פרק ז', כשהוא דיבר על אברהם אבינו, הוא אמר יש את עולם הטבע, בסדר, להציל אותו מפשן האש, זה לא כזה אירוע. יש עולם המזלות, יש עולם נבדל מעל גבי זה. משה רבנו שייך לעולם הנבדל, זה פשוט. ואם עולם המזלות לא יסתדר, בכל זאת זה יפרוץ דרכו. אבל יותר טוב להוריד אותו בצורה כזאת, שגם עולם המזלות, ועוד מעט הוא מופיע דרך הטבע, אכן היא בהיריון, היא 9 חודשים בהיריון, זה מופיע דרך עולם הטבע, הם מחכים לזה, הם יודעים את זה, הם יודעים לספור את הדברים הללו, לכן לא יכולה לדעת ספינו. אז
מה שאתה מבטיח לי מצטגנים זה שאחרי שמשה נולד ואי אפשר כבר להסתיר אותו, אז הוא דיבר על זה, פתאום הם לא רואים אותו. כלומר, אחרי אתם צריכים להגיד לפרעה, הנה זה נמצא כאן, בוא תהרוג אותו. אין לי בבית שלך, לא בבית שלך, אבל פתאום הם לא רואים.
כן. זאת אומרת, הם יכולים לראות את דברים שלהם רק בהכנה, כאשר הקדוש ברוך הוא חושף אותם בעולם המזלות. אבל אחרי זה, בהתנהלות הטבעית שלהם, אין להם כבר יתרון בדבר הזה, כן. ואז בעצם, אנחנו רואים פה בסיום הפרק את הסיכום של הדברים הללו. הקדוש ברוך הוא מייצר עכשיו במציאות העקרונית של עולם הגורמים המזלות, את כל התנועה הזאת, ועכשיו צריך לנצל אותה, וזה מה שזועקת מרים, היא בנבואה שלה רואה את זה, היא זועקת לאבא, אבא עכשיו צריך לנקחת את זה, צריך שכל אומה הישראלית עכשיו תיקח את נשותיהם, ועכשיו יולידו ילדים, וצריך להתקדם, יש עכשיו אפשרות כזאת, בקל יותר מאשר במציאות, שבני ישראל יכולים להתקדם בגאולה שלה, ועד בעצם אנחנו פוגשים פה עד עכשיו זה שני דברים, אחד, את ההכנה של המציאות להופעת הנבדל הזה, האדם הגדול הנבדל המיוחד הזה, ושתיים, את המציאות הזאת שבה הנבדלות הזאת מופיעה בתוך העולם, כשכל הזמן יש עליה השגחה אלוהית. ומה שנראה בעזרת השם בהמשך, זה איך המציאות הזאת עכשיו הולכת בתוך עולם הטבע, וגדלה ומופיע. רק לא התייחסתי לשאלה של יואב. יואב שאל, רבי יהודה לוי במאמר ראשון, שם במם ג' מדבר על משה רבנו, ובעצם דרך משה רבנו לומד מה העניינה של האומה הישראלית. זאת אומרת, אומר לו, יש דומם, זאת אומרת, חיים מדבר, דקות טוב יפה, יש מדרגה מעל זה, טוב, זה מדרגה מלאכית. אומר לו, נכון, יש מדרגה מלאכית, זה משה רבנו. וזה בעצם אומר, זה הפוטנציאל של כל האומה הישראלית כולה. אני חושב שרבי יהודה לוי ואמר, אני לא יודע אם חולקים זה על זה, מדגישים בנקודות שונות. זאת אומרת, המהר"ל פה בשלב הזה מדגיש את מעלתו של משה רבנו כנבדל מן המציאות, כולל מן האומה הישראלית. הוא ודאי חלק מן האומה הישראלית. הוא נולד בתוך שבט לוי, הוא נולד בתוך משפחה ישראלית, הוא נמנה בתוך ה-600,000. אבל גם בהמשך, המהר"ל יגיד כל הזמן, הוא שקול כנגד 600,000, הוא נבדל, הוא במציאות החיצונית. הרבי יהודה לוי משתמש בזה יותר כדי להמחיש את הפוטנציאל הגדול שבקרבנו, שלעתיד לבוא, אנחנו כולנו נתרומם למדרגה הזאת שנממש את הפוטנציאל שבקרבנו, נוכל גם אנחנו, אבל בדרך העבודה הקשה, כמו אברהם אבינו, להגיע למדרגות של משה רבנו, וזאת שם אף למדרגות גבוהות יותר מאשר משה רבנו היה בהן.
בהגדרה של רבי יהודה לוי שיש 5 מדרגות, שישראל המדרגה החמישית, אולי אצל המראה זה 6 מדרגות של
משה רבנו, המדרגה השישית.
כתוב ותקח לא תיבת גומה, מה יש מהתיבת גומה? אמר רבי אלעזר, כן, שאצל הצדיקים שחמונם חביב עליהם יותר מגופה, מה זה קשור?
האמת שאני לא יודע לגמרי, אני חשבתי שקרה, כאילו, זה אמרה לא אמר כלום, זה פשוט העתיק פה גמרה. אני לא יודע, אבל חשבתי שאולי, אם זה באמת אמרה על עצמו, היה לו עניין להביא את הדבר הזה, שהוא רצה להראות את גודל החיבור למציאות התחתונה. שתמיד כשמדגישים את זה, הרי יעקב אבינו חזר על פחים קטנים, זה אותו עניין, שחביב עליו ממונו. הכוונה היא איך הצדיקים העליוניים, הם יורדים עד המדרגות הכי תחתונות, ולא מבטרים על שום דבר בחיבור שלו למציאות העליונה. אז אנחנו כל הזמן עסוקים בפרק הזה בלהבין איך משה רבנו ירד מלמעלה, והוא יצטרך לרומם את המציאות התחתונה. אז רואים שאימא שלו, פה הצדיקים זה אימא שלו, זה לא הוא, אולי זה הוא, אבל הכוונה זה האימא הזאת שפועלת הזו. אותו האימא שלו, שבפרק הקודם נאמר עליה, שהיא בפתקה של חווה לא הייתה, ושהיא שייכת לצדיקים העליונים, אז היא שהורה ויולדת אותו, היא שייכת עד לדברים הכי הכי קטנים ותחתונים בעולם, היא לא מוותרת על שום דבר, והיא חוסכת כסף. כן, היא עכשיו שמה את משה רבנו, אירוע מכונן לדורות, עד היום 3,500 שנה אחרי זה, וכולם לומדים את זה פרשת שבוע, וקוראים את זה בתורה, והיא עכשיו חוסכת כסף, כשאתה מגיע לפסוק הזה, אתה אומר לעצמך, תזכור שיוכבת בתוך המהלך הזה, חסכה כסף. למה היא חסכה כסף? כי ממונם חביב עליהן, זאת אומרת, אסור לבזל שום דבר בתוך המציאות הזאת, אנחנו לא מבטרים על שום דבר, את הכל אנחנו צריכים, את הכל אנחנו מרוממים, כדי שנוכל להמשיך כדי למציאות. אז נראה לי, אם לזה התכוון המערה, אולי זה מסדר לנו עם המהלך.
למה הוא
יגיד
כל
המדינה שהרוב רצות? ולא בעיר אותו. זה שאלה, הרבה פעמים, אני לא יודע, אם לפעמים זה רק הוא כתב וכו', אחר כך הוא התכוון להעתיק, אני לא יודע. ועוד יש הדברים, החופה שהיא עשתה לו, וכל הדיון עם הבעל מור, וכל הוקנה, יש שם ממש דברים שהיינו רוצים לראות מערל על הדבר הזה, אני לא יודע. אני אומר, זאת אומרת, גם משם מיכל שאל, כי הוא מביא לפעמים את הגמרות, יש פסוקים שהוא מדלג עליהם, יש גמרות שהוא מדלג עליהם כמובן. ויש לפעמים הוא מעתיק את הגמרות ולא מסביר בהן שום דבר. לא יודע. לא יודע. טוב, בסדר? אנחנו משכים את באותו מהלך, איך משה גדל ואיך משה יוצא. זה שני המהלכים הבאים, משה גדל ומשה יוצא. יש פה שני הפרקים הבאים, יותר קצת ארוך, אבל זה רק שנעמוד בזה.